השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
שלום לכולם, ערב טוב. שני חברים יהודים הולכים בעיירה בגרמניה, עוברים ליד הכנסייה, בית התפילה של הנוצרים. הם רואים שלט, יהודי שנכנס לכאן וממיר את דתו, מקבל מענק של 5,000 יורו. זה נשמע מפתה, 5,000 יורו בלי עבודה. לא ידעו, זה רציני, לא רציני. אז הם מסכמים, אחד ייכנס פנימה, יבדוק את האופציה, מקסימום יעשה את המשחק, יצא עם הכסף, השני ייכנס בעקבותיו. נכנס פנימה שעה, שעתיים, שלוש, אחרי 5 שעות הוא יוצא, קופץ עליו החבר ואומר, נו, קיבלת את הכסף, מה קורה? 5,000 יורו. אומר ההוא, גם כן היהודים האלה, כל היום כסף, כסף, כל מה שמעניין אותם זה כסף. מה לא אמרו עלינו? מה לא כתבו עלינו? איך לא ציירו אותנו? אבל המשפט הכי מדהים שנאמר על עם ישראל, המשפט הכי מדויק שנאמר עלינו אי פעם בהיסטוריה, וזה מדהים, לפני 3,300 שנה. עם ישראל עוד היה ינוקה, תינוק, רק יצא ממצרים. מי הכיר אותו? מי ידע ממנו? עומד נביא עם עין אחת, ורואה עם עין אחת יותר ממה שאחרים רואים עם שתי עיניים, ונותן עלינו את המשפט הכי מדויק, שמדהים ממרחק של אלפי שנים, לראות כמה הוא ראה, כמה הוא חזה. לא היה אדם שצפה ותכנן את עם ישראל יותר טוב מאותו נביא, מאותו בלעם, שעומד בערבות מואב, עומד על הערים בעבר הירדן המזרחי, מסתכל עלינו, אנחנו למטה, מתחת להרים, הוא עומד על ההר, מסתכל עלינו ואומר את המשפט הכי מדהים והכי מדויק, שמסכם 3,300 שנה של היסטוריה. יודע יותר טוב מכולם איפה אנחנו נהיה אחרי 3,000 שנה. בואו נקרא במובא מספר 1 כמובן את המשפט שכולכם הזכרתם. במדבר כ"ג, וישא משלו ויאמר. בלק עומד לו על הצוואר, אומר, נו תקלל. אני משלם לך, תקלל על כל מילה, אתה מקבל כסף, תגיד כבר, תקלל, תגדף. והוא אומר, מה אקוב לא כבור אל, ומה אזעום לא זעם השם. אני לא יכול לקלל כי הקדוש ברוך הוא לא מקלל אותם. אני לא יכול לכעוס כי הקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם. ולהפך, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אני עומד בראש צורים, בראש הערים, עומד על גבי הגבעות ואני רואה, והוא אומר את המשפט המדהים, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אני רואה שהעם הזה יהיה לבד. יהיה לבד, ואנחנו היום רוצים להביא שני פירושים שמדהים לחשוב שהם נאמרו לפני 3,300 שנה. רק יצאנו ממצרים, הסתובבנו במדבר, אף אחד לא הכיר אותנו, אף אחד לא ידע מה יהיה עלינו. עומד אדם ואומר את המילים המדהימות, הן עם לבדד ישכון. מה פירוש המילים עם לבדד ישכון? הפירוש הראשון, אומר הרמב"ן, העם הזה תמיד יהיה בודד. אומר בלעם לפני 3,000 שנה, לא משנה מה הם ינסו לעשות. הם יחתמו בריתות שלום כאלה ואחרות. הם יהיו, יגורו בין העמים ויגורו לבד. הם יהיו דתיים והם יהיו לא דתיים, זה בכלל לא משנה. הם תמיד יישארו בודדים, תמיד הם יהיו מוקצים מחמת מיוס, תמיד הם יהיו סנועים, תמיד כל העולם, אתם יודעים שעורכים היום סקרים ושואלים, מי המדינה הכי מסוכנת בעולם? סקרים באירופה, במדינות נאורות. מי המדינה הכי מסוכנת בעולם? יש תחרות בינינו ובין האיראנים, בינינו ובין הפקיסטנים, בינינו ובין הצפון קוריאנים. אנשים לא מכירים אותנו, לא ביקרו פה, לא ראו אותנו, לא שמעו אותנו, אבל יש מיתוס. יהודים זה עם מסוכן. עוד לא קיצרו לנו את האף הארוך, שום דבר לא השתנה. כמה שהעולם לא יהיה נאור ולא יהיה מתקדם, הנבואה של בלעם מתקיימת. עם לבדד ישכון, הוא אומר, תדעו לכם, העם הזה תמיד יהיה בודד. לא יעזור לו שום דבר, הוא תמיד יצטרך לדאוג לעצמו, כי אם הוא לא ידאג לעצמו, אף אחד לא ידאג לו, אף אחד לא יהיה אכפת ממנו. שמעתי פעם וורט חריף מאוד, וורט נורא. אנחנו בפרשת וישלח קוראים, ששימון ולוי עולים על העיר שכם. הם פגעו באחותם, לקחו את דינה, לקחו את חמור שכם ולקח את דינה, והם רוצים לנקום בהם על רקע כבוד המשפחה. מה הם עושים? הם מחסלים את כל העיר שכם, אבל לפני זה הם מבקשים מהגברים בעיר שכם למול את עצמם. למה למולות עצמם? מה פתאום? מה הקשר לברית? תקומו ותהרגו אותם. בפשטות הם רצו שהם יהיו חלשים. יהיו חלשים, יכלו למצוא עוד רעיונות איך להחליש אותם. יגידו להם שיצומו שבוע. היה פה רעיון מאוד מחוכם. הם ביקשו שימולו את עצמם ואז הם יהיו מוגדרים כיהודים. וכשהורגים יהודים, לאף אחד לא אכפת. הם ידעו שלעולם כבר לא יהיה אכפת אם הרגו את שכם. אז הרגו שם 600 יהודים, למי זה מפריע? אז קודם כל הם הכניסו אותם תחת כנפי השכינה, ואז הם הפכו אותם ללא רלוונטיים. למה? כן, כן, הפכו אותם למוקצים. אם כן, אז זה הנבואה הראשונה של בלעם. עם לבדד ישכון, העם הזה תמיד יהיה לבד. בואו נקרא ברמב"ן. מראש צורים ומן הגבעות אני מביט ורואה אותו, כי ישכון לבדו. ואין עמו גוי אחר שיחשב הוא אליו. הוא אף פעם לא יוכל לחתום בריתות שלום שיחזיקו מעמד, שהוא יהפוך ממש להיות, אתם יודעים, יש ברית נאטו, יש איחוד אירופי, כבר אין, אבל יש איחוד אירופי, יש כל ארצות הברית, יש מדינות שקורטות ביניהם ברית שהופכות להיות מחויבות אחת לשנייה. עם ישראל לא יכול לכרות ברית כזאת שמישהו יהיה ערב לנו. מקסימום אנחנו מקווים שהם לא יפגעו בנו, שלא ייתנו מהשטח שלהם לזרוק עלינו טילים, אבל שמישהו פעם יהיה ערב לביטחון שלנו. אנחנו לא מצליחים לכרות בריתות כאלה. אומר הרמב"ן, ישכון לבדו ואין עמו גוי אחר שיחשבו אליו, כמו שהתקבצו עמים רבים ואומות שונות להיות מחנה אחת. יש לנו את ארצות הברית, יש לנו את האיחוד האירופי, היה אוסטרו-הונגריה, תמיד היו איחודים. עם ישראל לא יכול להתאחד. אבל אלו תורה אחת ומשפט אחד להם וגוי אחד הם וישכון בדד. תמיד יהיה להם תורה משלהם, חוקה משלהם, מצוות משלהם, והם תמיד יהיו בודדים. אז זה הפירוש הראשון בנבואה של בלעם, שכמו שאמרנו, מתקיימת לפרטיה 3,000 שנה אחרי, עומדת במבחן המציאות. אנחנו עדיין בודדים, אנחנו עדיין לבד. אגב, מי שעוקב אחרי הגינויים של האום, ועדת זכויות האדם של האום, 80% מההחלטות שלהם נגד ישראל. לא נגד סוריה, לא נגד דאש, לא נגד לוב. אנחנו הבעיה האמיתית של העולם, אנחנו המקום הכי מסוכן לאנשים בעולם. זה פה שורש כל הצרות, שורש כל הסכסוכים. זה הנבואה של בלעם, אין עם לבדד ישכון. זה חלק אחד. ואז מגיע הפירוש השני של רש"י, שהוא הפירוש האופטימי. וזה מדהים לראות כמה הפירוש הזה מתקיים. עם לבדד ישכון, אומר בלעם, זה העם היחיד שישרוד. אומר בלעם לחברים שלו, פתירו, אנחנו כולנו גדולים. מואב, מדיין, עמלק, כולם מלכויות חזקות, עוצמתיות, מצרים. מה הם? חבורה של נוודים. חבורה של עבדים שמסתובבת במדבר, אין להם מדינה, אין להם כלום. אומר בלעם, עם לבדד ישכון. זה העם האחרון שישאר העם שיכבה את האורות. ותראו 3,000 שנה אחרי כמה הוא צדק. אתם יודעים, מי שאומר שהתורה היא לא חס וחלילה, לא מהשמיים, איך יכול להסביר את הנבואה הזאת? מתי שלא כתבו את התורה? נגיד, חס וחלילה, זה לא משה. לפני 2,500 שנה מישהו כתב את התורה, בסדר. עומד אדם ולוקח ערבות, עם לבדד ישכון, זה העם האחרון שישרוד. ותראו, כל העמים שהיו, אז אף אחד לא קיים. המצרים הם לא אותם מצרים, המואבים הם לא מואבים, המדיינים הם לא מדיינים. העם היחיד ששרד ונראה בדיוק אותו דבר כמו לפני 3,000 שנה. עם אותה ציצית, עם אותו תפילין, עם אותה תלית, שום דבר לא השתנה. עם לבדד ישכון, אומר רש"י, פירוש חדש במילה עם לבדד ישכון. לא לבדד מלשון בודד, לא לבדד מלשון לבד, אלא לבדד מלשון היחיד. עם לבדד, העם היחיד שישכון, העם היחיד שישרוד. אומר רש"י, אשר זכו לו אבותיו לשכון בדד, במה זה יתבטא? לא יהיו נעשים קלה עם שאר עובדי כוכבים. אם כן, בלעם בעצם נותן שתי נבואות. נבואה אחת אומר, העם הזה יהיה תמיד בודד, תמיד מסכן, תמיד יצטרך ללחום על המעמד שלו, ומצד שני, הוא תמיד ישרוד. הוא ייאבק יותר, יסבול יותר, אבל בסוף ינצח, בסוף הוא זה שישאר אחרון אחרי כולם. אגב, אם אכפת לך רק שאני אסיים, אנחנו לא רק, סליחה, אבל אנחנו לא רק קיימים, אלא גם בועטים. וזה הדבר המדהים. הסוד היהודי האמיתי הוא בזה שאי אפשר להתעלם מאיתנו. ויקחו בארצות הברית. היהודים בארצות הברית כמה הם? אחוז מאזרחי ארצות הברית? כמה אחוז היהודים בקהילה המיליארדרית בארצות הברית? 20%. לפי פורס, 20% מהקהילה המיליארדרית בארצות הברית הם יהודים. מתוך 8 שופטי בית המשפט העליון בארצות הברית, כמה מתוכם הם יהודים? אם אנחנו אחוז אחד מהאוכלוסייה, yeah. לא מגיע לנו, 2% מהאוכלוסייה, לא מגיע לנו אפילו אצבע. כמה שופטים מתוך 8 שופטים הם יהודים? 4? 50%. כמה מזוכי פרס נובל הם יהודים? זאת אומרת, לא רק שאנחנו האחרונים שנשארים, אנחנו גם בועטים. אנחנו בעצם העם הכי משפיע מבחינת הגודל היחסי שלנו באוכלוסייה. אנחנו העם הכי משפיע בעולם, הכי דומיננטי בעולם. וזה דבר, אתה רואה פה את הנבואה של בלעם, והיום אנחנו רוצים באמת בשיעור לשאול, למה? מה הסוד של עם ישראל? למה עם לבדד ישכון? למה שונאים אותנו? למה אנחנו כל כך בולטים? למה אנחנו כל כך דומיננטיים? בעצם מה הייעוד היהודי? אני חושב שמאז שהתחלנו, עוד לא דיברנו על הנושא הכל כך חשוב והמרתק הזה, לא יודע, לא יצא שדיברנו עליו, בעצם מה הייעוד היהודי? מה זה להיות יהודי? במילה אחת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מעבר לקיום מצוות ולימוד תורה, בשורה אחת, מה עומד מאחורי כל העניין? מה זה להיות יהודי? למה הם שונאים אותנו? מה צריך לעשות עם השנאה הזאת? כל כך הרבה, הדבר שהכי הרבה נכתב עליו בהיסטוריה, זה איך לפתור את השנאה, מה אנחנו צריכים לעשות? אז באו המשכילים באירופה לפני 200 שנה, אמרו, תראה, תקשיב לאנטישמי הראשון, המן. מה המן אמר? הוא אמר, מה מפריע לו? ודתיהם שונות מכל עם. הבעיה של היהודים שהם נראים אחרת. הכיפה, הזקן, הציציות. אתה רואה יהודי, הוא נראה אחרת, הוא מעצבן אותך. למה הוא צריך להיות אחרת מכולם? באו המשכילים באירופה, משה מנדלסון ואחרים לפני 200 שנה, ואמרו, בוא נהיה כמו כולם. יהודי בביתך ואדם בציתך. תהיה בבית יהודי כמה שאתה רוצה, תאכל מצה, תניח תפילין, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בחוץ תהיה כמו כולם. חשבו שפתרו את הבעיה היהודית, לא נהיה יותר לבדד. עזר משהו? בא היטלר ומאמר, הרי חלק גדול מאוד, אם לא רוב, אבל בוודאי חלק גדול מאוד מהאנשים שהיטלר הרג באירופה, לא היו חרדים. היו מתבוללים, הבונדיסטים וכל החבר'ה האלה, היו מתבוללים. למה? כי מה היטלר אמר? הבעיה של היהודים, הוא אמר, היא בדם, היא בגזע. היא לא בכיפה ולא בציצית. היא בדם, היא בגזע, היא בעיה עצמית. אז לא עזר. ניסינו להיות כמו כולם, זה לא עזר. באו ואמרו, אוקיי, הבעיה שלנו שאנחנו מיעוט. אנחנו קצת בגרמניה, קצת בפולין, קצת בצרפת, קצת באנגליה, זה מעצבן את האנשים. אנחנו מיעוט זר, מיעוט שונה. נקים מדינה. נקים מדינה משלנו, נהיה בלבטים במדינה, אז כבר אף אחד לא יכעס עלינו. זה עזר משהו. נהיינו יותר פופולריים מאז שהקמנו את המדינה. העבירו את השנאה מהשטעטל למדינה. ואז באו עם פתרון שלישי. אני זוכר את זה, את רבין ב-95, בהסכם השלום עם ירדן, באילת, הוא עומד ואומר, לא עוד עם לבדד ישכון. תבדקו את זה. בנאום שלו בהסכם השלום, עם חתימת הסכם השלום עם ירדן, הייתה תקווה. אנחנו נחתום בריתות שלום עם החברים, עם השכנים הערבים, ולא נהיה יותר לבד, יתחילו לאהוב אותנו. זה עזר. אנחנו עכשיו משלמים פיצויים לטורקים, על זה שהעזנו לחסום את פעילי הטרור האלה בדרך לעזה. מעזה יצאנו, אין שום טענות. עזה לא בידינו כבר. פינינו את ציר פילדלפי, את הכל פינינו. לא, צריכים לשלם פיצויים. זאת אומרת שבלעם ידע מה שהוא מדבר. עם לבדד ישכון זה איזשהו בג, איזושהי דפיקות באישיות שלנו, שגורמת לזה שתמיד נהיה בודדים, תמיד נהיה לבד, תמיד ישנאו אותנו. והשאלה הגדולה היא למה? מה עומד מאחורי זה? מה צריכים לעשות כדי לפתור את השנאה? איך להפוך סוף סוף להיות פופולריים ואהובים ואהודים בעולם? ואיך כל זה קשור לסוד היהודי, לייעוד היהודי, לגנום היהודי, לייחוד היהודי? באמת רוצים לדבר על יסוד היסודות, שלא יודע, אחד היום לא דיברנו עליו, מה זה בעצם להיות יהודי? מה הקדוש ברוך הוא? אתה יודע, כולם שואלים, אתה בחרתנו מכל העמים, הוא בחר לו עם אחד מכל העמים. למה? הקדוש ברוך הוא אבא של כל העמים. הוא ברא את הסינים, והוא ברא את היפנים, והוא ברא את ההודים, והוא ברא את הערבים, את כולם הוא ברא. אז למה הוא צריך לבחור לו עם אחד של 13 מיליון איש מתוך כל העמים? מה ההיגיון בזה? מה אבא בוחר ילד אחד? מה בעצם הייעוד הזה של אתה בחרתנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתה בחרתנו? ולמה זה לא גזענות? מכל הכיוונים יש פה המון המון שאלות שצריכים להסביר אותם, ואנחנו נאמר שהכל תלוי בדבר אחד. כשנבין מה זה להיות יהודי, מה הייעוד היהודי, נבין למה הם שונאים אותנו. נבין מה צריכים לעשות כדי שנהיה יותר אהודים ויותר פופולריים. רמז, זה בדיוק הפוך ממה שחושבים. זה בדיוק בכיוון ההפוך. זה לא להיות כמו כולם, אלא להפך, להיות, בואו נבין את הבדידות שלנו. יותר ויותר לשמור על הייחודיות שלנו, להפיץ את הייחודיות שלנו בכל העמים, להפיץ את האמונה היהודית בכל העמים, זה דווקא מה שיגרום שיכבדו אותנו ולא להפך. אנחנו רוצים לדבר על זה היום בשיעור. כן, אברהם, סליחה ותודה על הסבלנות. כן, אני אזכיר את זה. הן זה שתי אותיות שלא מתקבצות, נכון? יפה מאוד, אברהם מזכיר את המילה, הן עם לבדד ישכון. מה זה הן? יגיד, עם לבדד ישכון. היי ונון זה אותיות שלא מתקבצות. כי כל המספרים, ניקח מ-1 עד 10. 1 פלוס 9 שווה 10. 2 פלוס 8 שווה 10. 3 פלוס 7 שווה 10. 4 פלוס 6 שווה 10. מה המספר שנשאר בודד באמצע? בלי חבר, בלי זוג? החמש, החמש נשאר באמצע בלי חבר. אותו דבר מ-10 עד 100.
לא, רק עם עצמו הוא יהיה 10.
למה עם עצמו? אם תכפיל את עצמו, ה' וה' הוא יהיה 10. יפה מאוד, תודה על התוספת. אותו דבר הנון מ-10 עד 100, 10 פלוס 90, 20 פלוס 80. הנון בסוף נשארת בודדה, או שאם תכפיל אותה עם עצמה היא נהיית 100. אם כן, אנחנו רואים את העניין הגדול הזה, שיש משהו בעם ישראל בעצם שהוא בודד, שהוא שונה, וצריך דווקא להפיץ את השונות ולא להתעלם ממנה ולא נבחוק אותה. אוקיי, בואו נתחיל קצת עם הסיפור הזה של בלעם, מי היה בלעם. הסיפור שלנו קורה לפני 3,300 שנה, סיפור מרתק, בלעם הוא דמות מרתקת. מאוד מעניין לספר, בלעם הוא הדמות שיש לה עדות הכי קדומה מהתורה, מכל התורה. הדמות שיש עליה עדות חיצונית הכי קדומה זה בלעם. אנחנו תמיד את הסיפור של בלעם ידענו רק מהתורה. לא ידענו איזושהי ראיה, אף אחד לא ראה אותו. התורה מספרת לנו שבלק מלך מואב פחד מאיתנו, הלך והביא נביא זעם מטורקיה, מעיראק, והנביא הזה עמד על הערים וקילל אותנו, בפועל בירך אותנו. אף אחד לא ראה, אף אחד לא ידע, האמנו לתורה. דבר מאוד מעניין, אחרי מלחמת ששת הימים, אז עשו חפירות בעבר הירדן, נדמה לי, בעבר הירדן המזרחי, מצאו שם מקדש ארמי בין 3,000 שנה, מתוארך לפני 3,000 שנה, והייתה, יש שם כתובת טיח, ראיתי ממנה תמונות, כתובת טיח בת 3,000 שנה שמספרת על בלעם בן בעור. מספרת על נביא שהסתובב באזור, הוא שהיה מוכר באזור, ונתן נבואות, אפוקליפסה, על קץ האנושות, על קץ ההיסטוריה, דיבר על זה שהכל הולך להיגמר. אם כן, דווקא על בלעם יש תיארוך מאוד מאוד מוקדם לפני 3,000 שנה, סיפור שמסופר בתורה ויש עליו דווקא עדות חיצונית. אוקיי, מה הסיפור הזה של בלעם הזה? כמו שאמרנו, עם ישראל הולך בדרך לארץ. הוא מנצח את סיחון, הוא מנצח את אוג, כל העמים מעבר הירדן המזרחי. בלק מלך מואב, מדינה קטנה באזור ירדן, פוחד שהיהודים יעברו דרכו, אולי יתחילו איתו מלחמה. הוא חושב מה לעשות. אמרו לו שבמדיין צריכים לדעת, כי משה גדל במדיין. משה רבינו הרי ברח ממצרים והלך למדיין. אמרו, הוא חי במדיין כמה עשרות שנים, בטח יהודים מהכוח שלו. הוא שואל במדיין, הוא שולח מייל למדיין ואומר, חבר'ה, זקני מדיין, אלה שזוכרים את משה, מה הסיפור של האיש הזה? מה הכוח שלו? מה הוא יודע יותר מאחרים? הם אומרים לו, אין כוחו אלא בפיו. משה לא יותר גיבור מאחרים, לא יותר אסטרטג מאחרים, לא יותר מצבי מלחמה מאחרים, הוא פשוט מתפלל. הוא מתפלל ואלוקים מקשיב לו. אלוקים אוהב את התפילות שלו. אומר בלק, אם ככה, אני צריך מישהו שיש לו כוח בפה. כנגד הפה של משה, אני צריך פה אחר. ואז הוא נזכר בבלעם. בלעם בן בעור היה נביא. אנחנו נראה עוד מעט המילים שכתובות עליו, הם לא יאומנו. אדם שחזל מעידים על הקדושה שלו. זאת אומרת, לא על הקדושה, על הכוח שלו. אדם שפשוט דיבר עם אלוקים. איך התורה אומרת עליו שלוש מילים שהם לא יאומנו? יודע דעת עליון. אדם שידע מה הקדוש ברוך הוא חושב. נביא. אדם שהקדוש ברוך הוא מתקשר איתו, מתקשר דרכו. אדם גדול מאוד מאוד. עוד עדות מדהימה על הכוח שלו, על הכוח הנבואה שלו, באיזה רצינות משה רבינו התייחס אליו. יש לנו עדות שאומרת שמשה כתב ספר על בלעם. כמו שהוא כתב חמישה חומשי תורה, הוא כתב עוד ספר שישי על עלילות בלעם. כי משה ראה בו פשוט נביא, ראה בו פשוט אדם עם כוח שיודע מה יש, שיודע מה הולך לקרות. בואו נקרא במובן מספר 2. א', דברים למדלת י', מקור מדהים על העוצמה של האיש הזה, על הכוח שלו, על התקשור שלו, על היכולת שלו לדעת מה הולך להיות ומה יקרה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. זה המילים האחרונות של התורה. התורה נפרדת ממשה רבינו ואומרת עליו, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. שואל המדרש, רגע, הוא תופס פה מילה מוזרה. לא קם נביא בישראל כמשה? בשום מקום לא קם נביא כמשה. איפה קם נביא כמשה? היית צריך להגיד, אין נביא כמו משה. מה זה לא קם נביא עוד בישראל כמשה? אומר הספרי דבר שהוא בלתי נתפס. הוא אומר, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם ומי הוא בלעם בן בעור. הוא אומר, באומות העולם קם אדם שמבחינת רמת התקשור שלו, רמת הידע הנבואי שלו, היה שווה למשה רבינו. מדהים. זה בלעם בן בעור, אדם שהוא יודע דעת עליון, יודע מה הקדוש ברוך הוא חושב. בספרי הגמרא ובבבטרא י"ד, משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. מסביר השל"א, מה הכוונה שמשה כתב את פרשת בלעם? אם זה פרשת בלעם שלנו, שלנו פרשת בלק, משה כתב את כל התורה, לא רק את הפרשה הזאת. הוא אומר לא, משה כתב ספר על פרשת בלעם ועבד. זאת אומרת, משה רבינו ראה בו מישהו שהוא שווה ערך אליו. מישהו שצריך להקשיב לו. מישהו שצריך לצטט אותו. מישהו שצריך ללמוד אותו. כי הוא באמת היה אדם מאוד מאוד גדול. אז זה צד אחד של המטבע. אדם שמבחינת התקשור שלו, יש לו כוח אינסופי. מן הצד השני, חכמים הם על הערה. פה מגיע ההפך הגמור ממשה רבינו. אדם עם מידות מושחתות. אדם שלוקח את כל כוח התקשור ואת כל העוצמה הרוחנית שלו בשביל לקלל, בשביל לגדף. אדם עם מידות אנוכיות, מידות אגואיסטיות, שפלות שהכל מותר. יש, אספתי כמה מקורות קדומים על ההיסטוריה של בלעם, זה לא מתחיל השבוע, זה מתחיל הרבה קודם. קראנו בפרשת שמות שפרעו מתייעץ. פרעו בפרשת שמות בהיסטריה. עם ישראל, הוא נתן לעם ישראל 70 ויזות, להיכנס לארץ גושן. יעקב ובניו רצו לרדת למצרים, יוסף ביקש, תן לי 70 ויזות למשפחה. ברוך עכשיו, מה יכול להיות? אנחנו מעצמה עולמית, 100 מיליון איש, יבואו 70 איש, מה יקרה? פתח להם את גושן, הם התיישבו שם. והם מתחילים לצמוח ולהתפתח ולהתרבות. אחרי 100 שנים, הם מיליוני בני אדם. פרעה בהיסטריה. פרעה אומר, יש לי גיס חמישי בתוך המדינה, מה אני אעשה איתם? עוד מעט ותקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו. תבואו מלחמה מבחוץ, הם יפתחו את השערים מבפנים. אז פרעה קורא ליועצים שלו ומתייעץ איתם. אומר המדרש, היו שם שלושה יועצים. אחד, יתרו, איוב ובלעם. כל אחד הגיב אחרת לשאלה של פרעה. בואו נקרא בשמות רבה א' ת', ויומר פרעה אל עמו, הווה נתחכמה לו. הוא אומר, הווה, תנו לי רעיון. הוא פונה לאנשים, קורא ליועצים, קורא לקבינט, קורא לקוורטט שלו, ואומר, תנו לי רעיון איך לפתור את הבעיה היהודית. שלושה היו באותה עצה, בלעם, איוב ויתרו. בלעם יעץ. בלעם נתן לו את העצה. אמר, תעביד אותם בפרך. תעביד אותם כל כך קשה, שיצא להם החשק להתרבות. הם לא ילדו ילדים יותר. למה אדם יולד ילדים? כשיש לו תקווה, שיש לו חיים טובים, גם לילד שלו יהיו חיים טובים. אבל תעשה להם כאלה חיים קשים, שהם לא ירצו יותר ללדת ילדים. אז בלעם העילוי הזה, שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, באופי שלו הוא אדם מושחת. באופי הוא אדם שהכל מותר לו. מבקשים עצה, הוא נותן עצה. הוא אומר, תהרוג אותם, תעביד אותם בפרך, שהם ישכחו מאיפה באו. בלעם שיעץ, בסופו של דבר נהרג, עם ישראל הרג אותו, נקרא את זה בפרשת מטות. איוב ששתק, איוב שתק. איוב היה כזה אדם קרוע, לא רצה להגיד, מצד שני פחד ללומר את האמת, נידון באיסורים, לכן אחר כך באו אליו כל האיסורים של ספר איוב. אגב, לפי המדרש הזה, איוב חי בתקופה ההיא, בתקופה של משה רבנו. לכן קראנו במקור הקודם, שמשה כתב את ספרו ופרשת בלעם ואיוב. יש דעה שאומרת שמשה כתב את ספר איוב, משה עצמו. כי איוב היה אדם שחי בתקופה ההיא. יתרו שברח, יתרו היה היחיד שהיה לו אומץ, ולפי מדרש אחר הוא אמר לפרעה, אל תתחיל איתם, אבי מלך שהתחיל עם שרה, מי שנגע באימהות שלהם נפגע, אל תתחיל איתם, ואז הוא נאלץ לברוח, זכו בניו וישבו בלשכת הגזית. אם כן, זאת עדות הראשונה על בלעם. רשע מרושע, אדם בלי גבולות. שואלים אותו שאלה איך להסתדר עם עם ישראל, אז הוא אומר, תעביד אותם בפרך, תמרר להם את החיים. זה האיש הזה שמדבר עם הקדוש ברוך הוא. מקור שני, עם ישראל יוצא ממצרים. אנשים מסכנים, 100 שנים סבלו מעבדות. פרך, הטביעו להם את הילדים ביאור. חיים שלהם היו נוראים. הם יוצאים ממצרים, רק יוצאים ממצרים, שבועיים אחר כך, מגיע אויב מהמדבר, המלאק בא ללחום איתם. שואל את ה... ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. שואל המדרש, מה זה ויבוא המלאק? מאיפה הוא בא? מה הדגשו שויבוא? ברור שהוא בא, תגיד, וילחם עם ישראל, וילחם עם ישראל. הוא אומר, לא, הוא בא עם התייעצות. היה הוגה דעות שדחף אותו. מאיפה הוא בא? מייצל בלעם הרשע. שוב, המלאק מתייעץ עם בלעם, והוא בא להרע לישראל. ופה מגיע הסיבוב השלישי, פה הוא כבר לא בא דרך שליח ולא דרך מלאך, הוא בא בעצמו לפגוע בעם ישראל. הוא בא לקלל. בלק שחושש מעם ישראל, קורא לבלעם ובלעם בא לקלל. הגמרא בסנהדרין נכנסת לשאלה המעניינת, מה היה הכוח שלו? איך הוא מקלל? הרי לפי מה שקראנו עד פה, הוא נביא. מה זה נביא? נביא שומע מהקדוש ברוך הוא ומספר. אם הקדוש ברוך הוא לא כועס עלינו, הוא לא יכול לקלל. מאיפה הכוח של אדם לקלל? מאיפה זה בא? הרי אם אני מחשף, אם אני עושה עניינים, אני מבין. אבל אם כל הכוח שלו זה לנבא, בעצם להיות משפך, להעביר מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז איך הוא יכול לקלל אותי? אם הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לקלל, הוא לא יקלל אותי. למה חששו ממנו בכלל? טוב, הקדוש ברוך הוא שיתף איתו פעולה. בהתחלה באמת הקדוש ברוך הוא אמר לו שלא ילך. אחרי זה אמר לו, אתה רוצה ללכת, לך, ואני אראה דרכך כמה אני אוהב אותם. אפילו... כדי להראות, להראות עד כמה זה אמיתי. כשבלעם מברך אותנו זה הרבה יותר חזק מאשר שמשה מברך אותנו. אם הגויים עודים בקיומנו זה הרבה יותר חזק. אבל, כמו שאמרנו, מה בכלל היה הכוח שלו? איך הוא יכול לקלל? אומרת הגמרא בסנהדרין דבר מאוד מאוד מעניין, וזה סתם דבר שחשוב לדעת אותו. אומרת הגמרא, הוא ידע לכוון מתי יש זמן של דין. מתי הקדוש ברוך הוא כועס. ופה אנחנו נכנסים לדבר מאוד מעניין. יש זמנים שבהם מאירה מידת הדין בשמיים. זאת אומרת, זמנים, אתם יודעים איך נאמר את זה, כמו מלך, נניח מלך במדינה שהוא גם שר האוצר וגם שר המשפטים. יש יום אחד בשבוע שהוא במשרד המשפטים. באותו יום הוא הולך, הוא שופט אנשים, הוא מקבל אותם. כשהוא נכנס לשפוט, הוא נכנס למצב רוח של משפט. הוא נעשה תקיף, הוא נעשה ענייני, הוא נעשה חד ובהיר. גם הקדוש ברוך הוא כביכול, יש זמנים שבהם הוא לובש את מידת הדין. בהם הוא עושה משפט. בלעם ידע לכוון את הזמנים האלו. הוא ידע מתי הקדוש ברוך הוא יושב על המשפט, ואז הוא היה מקטרג על עם ישראל. אז הוא היה אומר, תראה את היהודי הזה, זה גנב, זה מדבר לשון הרע, זה אוכל בשר בחלב, זה לא עושה ככה, זה לא עושה ככה. כשאתה בא בזמנים של דין, כשאתה בא בזמנים שהקדוש ברוך הוא כביכול כועס, כביכול, הדברים מתקבלים אחרת לגמרי. ובאמת אם נשים לב, אצל עם ישראל הצרות תמיד באות בצרורות. יש תקופות של דין, תשעה באב, כל הבעיות שהיו בעם ישראל בהיסטוריה היו בתשעה באב, חורבן ראשון, חורבן שני, גירוש ספרד, לאורך אלפי שנים. למה? כתוב בספרים, יהיה זמנים של דין. זמנים של קפידה, זמנים שהקדוש ברוך הוא כביכול מתיישב על כיסא דין, ואז כל דבר הרבה יותר גרוע, כל דבר הרבה יותר קשה. מה שבלעם היה עושה, היות שהוא ידע מה קורה למעלה, הוא ידע להבין את הספירות העליונות, הוא היה משחיל קטגוריה, משחיל נעצות, דווקא בזמן הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא על כיסא דין, ובמילא הדברים היו משפיעים, חס וחלילה, על קפידה בצורה מאוד מאוד חמורה. מספרים על אדמור הזקן, מספרים על בעל התניא, שכשהוא היה במאסר, בפטרבורג, לפני 200 שנה, אז הצאר רצה לבקר אותו. שמע על החוכמה שלו, הם ראיינו אותו, הם דיברו איתו, רצה לבקר אותו. עכשיו, הצאר רצה לבחון אותו. מה הוא יודע, מה הוא שווה. אז הצאר ביקש להחשיך לו את התא. במשך יומיים, שלושה, להחשיך לו את התא. וכאילו שהוא התבלבל לגמרי מהשעות, הוא לא יוכל לדעת מה השעה, אין שעונים. פעם עוד היו מסתכלים על השמש. לא מסתכלים על השמש, אז הוא לא יוכל לדעת מה השעה. הוא נכנס אליו בשעה 2 בצהריים, 10:50 בצהריים, והוא אומר לאדמור, א', אדמור הזה כן קם לפניו, ובירך את הברכה שמברכים לפני מלך. הוא נדהם ושאל, מאיפה אתה יודע? הוא שאל, מה אתה אמרת? אמרת, זה ברכה שמברכים לפני מלך. אז הוא שואל, מאיפה אתה יודע שאני המלך? לא היו אז עיתונים וטלוויזיה, לא הכירו כולם את המלך. מאיפה אתה יודע שאני המלך? אז אדמור הזה כן אמר, שלכל אדם יש שר שמלווה אותו למעלה. ואם הוא מלך חשוב, יש שר חשוב שמלווה אותו למעלה. ראיתי את השר שנכנס איתך יחד. טוב, אז הוא כבר הבין שמדובר בחתיכת דבר. ואז הוא אומר לאדמור הזקן, למה אתה לא ישן? עכשיו 11:50 בלילה, למה אתה לא ישן? אז אדמור הזקן אמר, עכשיו 11:50 בצהריים. שאל אותו, מאיפה אתה יודע? אז אדמור הזקן אמר שבכל שעה מאיר צירוף אחר של שם השם. לפעמים זה צירוף של רחמים, לפעמים זה צירוף של דין, לפעמים זה צירוף כזה, לפעמים זה צירוף אחר. כל שעה מאיר צירוף אחר. אדמור הזקן אמר, לפי הצירוף שמאיר עכשיו, אני יודע ששעה צהריים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בלעם שיודע דעת עליון, יודע את המצבי רוח בשמיים. יודע את הזמנים שבהם הקדוש ברוך הוא מקפיד, ואז דווקא בזמנים האלה הוא היה משחיל כתרוגים על עם ישראל. היה אומר זה ככה, זה ככה, זה ככה. כשהדברים מתקבלים בשעה הזאת, הם הרבה יותר חמורים, הם הרבה יותר מזיקים והרבה יותר מסוכנים. אם כן, אז אנחנו רואים את האדם הזה. אדם שמצד אחד יודע מה קורה למעלה ולמה הוא משתמש בכוח שלו. משה רבינו משתמש בכוח שלו, בשביל לסנגר על עם ישראל, בשביל להורות להם דעת. הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל אחרי חטא הדעת, מה אומר משה, סליחה, אחרי חטא העגל. מה אומר משה רבינו? תוותר להם ואם לא מחי נינה מספריך. תמחוק אותי אם אתה לא מוותר להם. מה אומר בלעם? יש לך בעיה מה לעשות איתם, תעביד אותם בפרך. נגמרת הפרשה שלנו. בלק מאוד מאוכזב, הוא לא עשה את העבודה, הוא לא קילל. בלק אומר, אני לא אשלם לך, אפילו את המונית אני לא אשלם לך, בשביל מה באת? אומר בלעם, תשמע, אני אתן לך עצה שתמיד עובדת. תשלח כמה נשים ממדיין, כמה בנות ממדיין, החבר'ה יאבדו את הראש, אלוקים יכעס עליהם וייתן להם מגפה. זה יודע דעת עליון. זה האדם הזה שהראש שלו נמצא בשמיים, בשביל מה? בשביל לשלוח להם כמה זה. זה הרי שפל שבשפלות. זה היה איש. מצד אחד הראש שלו היה במקומות הכי גבוהים, אבל השנאה, השנאה לעם ישראל, חוסר הפרגון לעם ישראל, הטריפה לו את הדעת וגרמה לו לדבר את השטויות הכי גדולות. אם כן, אז זה טוב, אז הזדמנות טובה לדבר על מה ששאלנו, על השנאה הזאת. למה הם שונאים אותנו? מה אנחנו מפריעים להם? מה אפשר לעשות עם השנאה הזאת? מה אנחנו צריכים לעשות אחרת? בעצם, מה זה להיות יהודי ומה זה להיות גוי, מה הייעוד של היהודי, מה הייעוד של הגוי. אני רוצה לדבר על נקודה מאוד מאוד פנימית ומאוד מאוד מיוחדת. בואו ניכנס לעניין הגדול הזה, שבעצם השאלה מה אנחנו, מה זה להיות יהודי, מה נדרש מאיתנו, עם הלכה מוזרה. הלכה ידועה, כולם מכירים אותה, אבל ייתכן שאף אחד לא חשב עליה אף פעם לעומק. יש הלכה מאוד מאוד מוזרה, שאומרת כך, נכון, יהודי צריך לשבות בשבת. נכון, יהודי צריך יום אחד בשבוע, אסור לו לעבוד, לשבות במלאכה מוחלטת, לא לעשות שום דבר, לא להדליק חשמל. נניח שהגוי היה אצלו בבית, ומאוד מאוד מצא חן בעיניו. היה אצלך חבר גוי, אירחת חבר גוי מאמריקה אצלך בבית, והוא מאוד מאוד נהנה מהסיפור הזה, ואגב, הסוללה פה חלשה. טוב, הניסוי הצליח לחצי. הוא מאוד מאוד נהנה מהסיפור הזה, אתה צריך אבל חוט מעריך בשביל זה. אין לך פה חשמל, אל תוציא לי את המצלמה. אוקיי, נמשיך. הוא מאוד מאוד נהנה מהסיפור הזה, והוא אומר, וואלה, אני גם רוצה לעשות יום מנוחה, שבת, אפילו יום שלישי, יום אחר. אני רוצה לעשות לעצמי גם יום מנוחה כזה. האם מותר לו או לא? האם מותר לגוי לעשות לעצמו שבת? אסור. יש דין מדהים שאומר, גוי ששבת חייב מיתה. לגוי... אפילו יום ראשון, אפילו יום שלישי, ואני אדגיש דבר מאוד מאוד מעניין. זה לא אומר שכל הנוצרים ששובתים ביום ראשון חייבים מיתה. אני אומר עברה מאוד חשובה שכתובה בחתם סופר. הוא אומר איזה מנוחה אסורה להם. אסורה להם מנוחה כמו שלנו, מנוחה בשביל מנוחה. פשוט מנוחה בשביל יום אחד לא לעשות כלום. גוי שרוצה לנוח בשביל שיהיה לו כוח מחר לעבוד, זאת לא נקראת מנוחה. זה הוא אומר, זה נקרא עבודה, זאת לא מנוחה. אדם שהרגיש שהוא עבד שישה ימים, הראש לו כבר לא מסוגל לחשוב יותר, הוא רוצה לנוח יום אחד, כמו שעושים הנוצרים ביום ראשון. אומר לך, אתה מסופר, זה מותר להם. כי הם נחים בשביל שהם יוכלו מחר לעבוד. זה לא שבת. שבת זה לנוח בשביל לנוח. לא לנוח בשביל שמחר יהיה לי כוח לחזור לעבודה. לנוח פשוט בשביל להתבטל יום אחד. יום אחד לא לעשות שום דבר. בשביל להיות יותר קדוש, להיות יותר רוחני, להאמין יותר בקדוש ברוך הוא. מנוחה כזאת, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחה שנועדה רק בשביל לנוח, לא בשביל שביום ראשון יהיה לי יותר כוח לעבוד, פשוט כי יום אחד אני לא עובד, כי אני עובד רק 5 ימים בשבוע. גוי שנח בצורה כזאת חייב מיטה, אגב לא מיטה בידי אדם, לא צריך עכשיו לצאת החוצה ולשרוף את הנוצרים, זה מיטה בידי שמיים. מה הרעיון? הרעיון הוא בעצם שאין הצדקה לחיים שלו. אדם שנח, מרשה לעצמו לנוח יום אחד בשבוע, אם הוא גוי, אין הצדקה לחיים שלו. הלכה קשה, הלכה תמועה, ובעיקר היא תמועה, למה דווקא שבת? גוי שרוצה למול את עצמו מותר לו? כן. גוי שרוצה להניח תפילין מותר לו? כן. גוי שרוצה ללבוש ציצית מותר לו? כן. כל מצווה בעולם, 611 מצוות, גם לימוד תורה, אז אם הוא לומד בשביל לקיים, אסור לו. אם הוא לומד תורה בשביל ליהנות, מותר לו. לומד תורה בשביל לקיים, אסור לו. אבל חוץ מלימוד תורה שזה חלקי, 611 מצוות בתורה. אם ירצה לעשות, לעשות מעקה על הגג, לשמור על שעטנז, להקפיד על, להיזהר מבשר בחלב, כל מצווה בתורה שיש, אם גוי רוצה לקיים אותה, מותר לו, אין שום בעיה. המצווה היחידה שאסור לו לקיים אותה, שבת. מוזר מאוד מאוד. מה יש בשבת? הגוי כל כך נהנה מהשבת היהודית. הרי הגמרא בשבת מספרת כל כך יפה על החברות בין רבי לאנטונינוס. רבי יהודה הנשיא היה חבר של קיסר רומי. הם לא סתם היו חברים, הם נולדו באותו יום, באותה שעה. היו תאומים ממש, ומאוד מאוד התחברו ונהנו, ואנטונינוס היה בא לרבי ללמוד איתו. פעם אנטונינוס הגיע לרבי בשבת, לאכול. הגיע ליל שבת, אכל ליל שבת, ואז הגיע ביום שבת לאכול. לא היה פלטה. לא היו עוד שעוני שבת. אז שבת ביום אכלו קר. לא הייתה דרך לשמר אוכל כל כך הרבה שעות. אכלו קר. ורבי הרגיש מאוד מאוד רע עם זה שהוא נותן לו אוכל קר לאכול. והוא אכל דג קר, בשר קר, והלך. ביום שלישי הוא מתקשר לרבי, אומר, האוכל היה כל כך טוב בשבת, אני רוצה לבוא עוד פעם. אמר לו, תבוא, בארוחת ערב ואכל. ואז הוא אומר לרבי, רבי לא. האוכל היום לא היה כל כך טוב כמו בשבת. בשבת היה איזשהו תבלין מאוד מאוד מיוחד, שאני לא יודע איך להסביר, היה חסר היום באוכל. אומר רבי, לתבלין ההוא קראו שבת. זה טעם מיוחד של האוכל של שבת, אני לא יכול לשחזר אותו ביום שלישי. אם כן, אז אנטונינוס נמצא אצל רבי ורואה את השבת ונהנה, רוצה להעתיק אותה לעצמו. אסור לו. אגב, זאת הלכה כל כך חשובה, שכשיש אנשים שבאים להתגייר, כל הזמן בבית הכנסת באים אנשים שבאים להתגייר, צריכים, לפני שהם מתגיירים, לאורך שנה או שנתיים, הם צריכים להתחנך לגיור. צריכים לאכול אצל אנשים דתיים, צריכים לבוא להתפלל בשבת, לראות, להתרגל למצוות, כמו שמחנכים ילד. הלכה מדהימה. כשאדם בא להתגייר ומתחנך בכל המצוות, חוץ ממצווה אחת, הוא מקפיד בשבת לעשות מלאכה. גם אם הוא מרגיל את עצמו כל השבת לא לעבוד, כדי להתרגל לשבת, הוא צריך לדאוג באמצע השבת להדליק פעם אחת את האור. פעם אחת להיכנס לאינטרנט בשבת, פעם אחת לשלוח אס-אמס אחד בשבת. למה? שלא יהיה מצב שהוא גוי ששבת. הוא הרי עדיין גוי, עוד לא טבל, עוד לא מעל את עצמו, שלא יקרה חלילה שבתור גוי הוא שבת. והשאלה היא עצומה, למה? למה מותר לגוי להניח תפילין, מותר לגוי ללבוש ציצית, אבל לשבות בשבת או ביום שלישי, לנוח על מנת לנוח אסור לו. למה? מה הרעיון של ההלכה הזאת? בואו נקרא במובא מספר 3, סנהדרין ונחת בית, עובד כוכבים ששבת חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר בפרשת המבול, יום ולילה לא ישבותו. אמר אבינה אפילו ביום שני בשבוע. מסבירה שאם אז אפילו ביום שני, לא רק דלא ישבות לשם חובה כמו בשבת שהוא שביטה לישראל, או ביום ראשון שהוא שביטה לנוכרים, אלא אפילו ביום שני. אתה יכולת לומר, אולי בשבת אסור לו, שלא יחשבו שיהודי. ביום ראשון אסור לו, כי זה הנוצרים. אבל אם רוצה לשבות ביום שלישי, למי הוא מפריע? רוצה לשבות ביום שני? אומר רש"י לא, אפילו ביום שני אסור לו. דמנוחה בעל מאסר לו, שלא ייבטלו ממלאכה. לגוי אסור להתבטל ממלאכה, חבל על הזמן. לך לעבוד, מה אתה מבזבז יום? אם אתה מבזבז את היום, תמות, אל תחיה, לך תעבוד. סליחה, רק ליהודים מותר לנוח ולגויים אסור לנוח. מה הרעיון הזה? מה הרעיון של ההלכה הזאת? שואל הרבי, אדרבה שואל הרבי, המצווה שהכי מתאים להפיץ אותה לגויים זה שבת. שבת מזכירה את הקדוש ברוך הוא, שבת מזכירה את הבורא, מזכירה שהעולם נברא בשישה ימים. זה המצווה שהיינו צריכים לעשות קמפיין שיקיימו אותה. לא רק לא להימנע שלא יקיימו אותה, להפך היינו צריכים לשכנע את כולם שיקיימו אותה. שואל הרבי בליקוטי שיחות חלק תתווה עמוד 50, צריך להבין למה עניין השבת כל כך נשלל אצל בן נוח. אדרבה, תכלית השבת היא לקבוע בנפשותנו אמונת חידוש העולם, שהעולם הוא לא קדמון, הוא לא היה תמיד, אלא נברא, ונברא על ידי בורא, ואם כן, מדוע למנוע את אומות העולם מהטמעת אמונה זו? אז השאלה היא ברורה, לגוי אסור לנוח, יהודי חייב יום אחד לנוח. מה הרעיון? רעיון כביר, אומר הרבי, כאן נמצא הייעוד היהודי. כאן אנחנו מבינים מה ההבדל בין השליחות של יהודי לשליחות של גוי בעולם. גם הגוי הוא בצלם אלוקים, גם הגוי נברא על ידי אלוקים, יש לו משימה בעולם. אבל כאן אנחנו לומדים את ההבדל בין המשימה היהודית למשימה של הגוי. ובואו נפתח כרגיל בסיפור יהודי מאוד מאוד יפה. הסיפור הזה התרחש בערך לפני 30 שנה, 35 שנה. הייתה סטודנטית בצרפת, בעיר ניס. היא למדה שם אצל השליח של חב"ד על המזוזה. כמה חשוב שתהיה מזוזה בדלת, שהבית יהיה בית יהודי, שכשאדם נכנס הביתה שהוא ייזכר בקדוש ברוך הוא בבורא העולם. היא מאוד מאוד התרגשה מהנאום הזה, הייתה אישה מאוד חמה. ולמרות שהיא גרה בבניין דירות בצרפת, ויש שם הרבה גויים, לא יודע כמה מוסלמים היו אז, אבל כבר רב, וזה היה 30 שנה אחרי השואה, יש אנטישמיות, יש פחד, תמיד אירופה זה מקום עם אנטישמיות. בכל זאת היא התגברה על כל הפחדים, והלכה וקבעה מזוזה בכניסה הביתה. באו חברים לבקר אותה, ראו את המזוזה, אמרו לה, מה את עושה? את נורמלית, מה את צריכה שהשכנים שלך ידעו שאת יהודייה? קודם לא היה לך מראה יהודי, לא ידעו שאת יהודייה. עכשיו יסמנו אותך, את אדם יהודי יחיד בבניין, 40 דירות, אין פה אף מזוזה בדלת. מאוד מאוד הפחידו אותה והיא נבלה, והורידו את המזוזה מהדלת. 3 שבועות המזוזה הייתה והיא הורידה את המזוזה. למחרת בבוקר מישהו דופק אצלה בדלת. היא פותחת את הדלת, עומד אדם זקן, היא הכירה אותו מהקומה הרביעית, הוא מראה לה ככה ביסוס על המזוזה, והוא אומר לה, איפה המזוזה שהייתה פה אתמול? אז היא אומרת, למה אתה שואל? היא לא חשבה שהוא יהודי אף פעם, זה לא עניין, לא חשבה שזה מעניין. הוא אומר לה, אני אספר לך את הסיפור שלי. אני יהודי, עברתי את השואה, איבדתי את כל המשפחה באושוויץ. את אבא שלי, את אמא שלי, את אחותי, ואז הסתכסכתי עם אלוקים. אז אמרתי, האלוקים שעשה דבר כזה, ממה נפשך כמו שאומרים, אם הוא קיים, אז איך הוא עשה דבר כזה? אם הוא לא קיים, את מי צריך לעבוד? הסתכסכתי אותו וגמרתי עם העם היהודי, שום קשר לעם היהודי, שום דבר לא היה לי איתו. עכשיו, לפני שבועיים התקלקלה המעלית בבניין, ונאלצתי לעלות 4 קומות ברגל. אני עולה, ופתאום אני רואה את המזוזה הזאת. 30 שנה לא ראיתי אותה. ברגע אחד הכל חזר לי. נזכרתי באמא שלי, שמרימה אותי למזוזה לנשק אותה לפני שהיא יוצאה מהבית. נזכרתי באבא שלי שכל פעם שאנחנו יוצאים לתלמוד תורה נותן לי נשיקה ואומר תגיד שהשם ישמור אותך שתחזור בשלום. כל הילדות חזרה, כל הגעגוע להורים שלי, כל הגעגוע לאחותי הקטנה, הכל חזר לי מול העיניים. ואז אמרתי לעצמי, אני יותר לא עולה במעלית.
אני ממשיך לעלות ברגל כל יום כדי לראות את המזוזה הזאת. אני אזכר איכשהו בהורים שלי. אני כבר אדם זקן, יחזור קצת אחורה. אז כבר שבועיים הוא אומר, אני לא עולה במעלית. אני עולה ברגל, עובר ליד המזוזה, מנשק אותה וממשיך הלאה. והנה היום המזוזה הזאת ירדה מהקיר. הסיפור הזה, זה בעצם הסיפור שלנו. אומר הרבי רעיון עצום. יש איזה תפקיד של האדם בעולם. התפקיד של האדם זה לפתח את העולם. זה לעובדה ולשומרה, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. להמציא מחשבים, להמציא מכונות, להמציא מטוסים, להמציא חלליות, לפתח את העולם שנוכל לחיות בו. זה התפקיד של האדם. ואז מגיע התפקיד של היהודי. היהודי הוא המשמר הנשיאותי. היהודי התפקיד שלו לפרסם את הקדוש ברוך הוא. לפרסם בעולם שיש בורא שהוא מעל הטבע. זאת אומרת, הגוי, האדם בכלל, צריך לתת בעולם את החיים, לגרום בעולם חיים. היהודי צריך לתת את המשמעות של החיים. הגוי צריך להסביר איך לחיות. היהודי צריך להסביר למה לחיות. בשביל מה אנחנו חיים? בשביל מה אנחנו קוראים? לתת מוסר, לתת מצפון, בעצם להביא את האלוקים לתוך הבריאה. אם הגוי קשור עם הטבע, היהודי קשור עם המעל הטבע. היהודי עניינו להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. הקדוש ברוך הוא יצר לעצמו חטיבה של דובר צהל. חטיבת פרסום. חטיבה עם אחד, עם נבחר, עם סגולה, שתפקידו הוא לספר לאנושות שיש פה גורם שהוא מעל הטבע. גורם שהוא יותר קדוש. למה הדבר דומה? מספרים שהיא בדיחה כזאת על שיקור ברוסיה ששוכב על הרצפה ואין לו מה לאכול ואין לו מה לשתות, הומלס, שוכב על הרצפה ושותה. פעם עבר שם מישהו ריחם עליו והחליט לתת לו תרומה כפולה. לא רובל אחד, שני רובל, נותן לו. ואז הוא עומד מהצד ומסתכל לראות מה השיקור יעשה עם התרומה הזאת. השיקור קם מהרצפה, הולך לחנות הראשונה, קונה לחמניה. עם רובל אחד הוא קונה לחמניה. אחר כך הולך לחנות ממול, ועם הרובל השני הוא קונה פרח. עוצר אותו האדם הזה ואומר לו, אני לא מבין אותך, יש לך שני רובל, תקנה שתי לחמניות, תקנה לחמניה ושקית שוקו. מה זה לחמניה ופרח? אומר השיקור, אתה לא מבין. לחמניה, שיהיה ממה לחיות. פרח, שיהיה בשביל מה לחיות. אז זה בדיוק העניין. התפקיד של הגוי, התפקיד של האדם בכלל, זה שיהיה ממה לחיות. לפתח את העולם, לעובדה ולשומרה, שיהיה נוח, שהעולם של הקדוש ברוך הוא יתפתח, תהיה ציוויליזציה. התפקיד של היהודי הוא לדאוג שיהיה בשביל מה לחיות. לתת משמעות לחיים, להסביר למה אנחנו כאן. כי יש בורא שרצה שיתקרבו אליו, רצה שנבחר בו בבחירה חופשית, שישמור על המוסריות שלנו. אם כן, עניינו של העם הנבחר, זה לא להיות יותר מכולם. תמיד שואלים למה זה, לא, למה זה גזענות, אנחנו חס וחלילה כמו הנאצים. לא, זה לא גזענות, כי לנו יש יותר חובות, לא יותר זכויות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יותר חובות מכולם, לא יותר זכויות מכולם. מי רוצה לקבל על עצמו חובות? הנאצים אמרו שהם שווים יותר. אנחנו לא אמרו שאנחנו שווים יותר, להפך, אנחנו חייבים יותר. אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר מאחרים, כי לנו יש משימה מיוחדת לפרסם אותו. לעמוד בערב שבת ולומר, ויחולו השמיים בארץ וכל צבאם, ויברך אלוקים את יום השביעי, אנחנו נעשים שותפים במעשה בראשית. אנחנו בעצם מפרסמים אותו ומספרים לכל העולם על הקיום שלו. זה הייעוד היהודי, הייעוד הייחודי של עם ישראל, כל הזמן לדאוג כמה אנשים יודעים מריבונו של עולם, כמה אנשים יודעים מהאלוקות שהיא מעל הטבע. במילא אומר הרבי, אני מבין מצוין אם ככה, למה לגוי אסור לשבות בשבת? מה פתאום לשבות? באת לעולם כדי לעבוד, כדי לפתח את הבריאה, כדי לפתח את העולם. יש לך יום פנוי. תעבוד באינטל, תמציא עוד מחשב, תמציא עוד תוכנה, תמציא עוד טלפון, תעשה את החיים יותר טובים, תמציא עוד צינור, עוד פטיש, עוד מסמר. מה זה לשבות יום אחד? איזה רעיון הזוי. אם אתה רוצה לשבות כדי לנוח, שיהיה לך כוח לעבוד, אני מבין. אבל לשבות כדי לשבות? מנוחה שלמה? לשבות כדי לשכב על הכיסא נוח ולא לעשות שום דבר? חייב מיטה, זה נגד הייעוד שלך. באת לעולם כדי ציוויליזציה, מודרנה, לקדם את העולם. מה פתאום לנוח? זה נגד הקיום שלך, חייב מיטה. יהודי אבל, יש לו עוד שליחות. א', כמובן, הוא צריך ליטול חלק במשימת פיתוח הבריאה, חשוב לומר את זה, לא אמרתי. גם יהודי חייב ליטול חלק במשימת בריאה, בוודאי שהוא צריך לקבל פרס נובל, בוודאי שהוא צריך להשתמש בשכל שלו לקדם את הבריאה. אבל יהודי יש עוד שליחות, לפרסם את הקדוש ברוך הוא. איך הוא מפרסם את הקדוש ברוך הוא? שיום אחד בשבוע הוא שובט, יום אחד בשבוע הוא לא עושה שום דבר, ובאים ושואלים אותו, למה אתה לא עובד היום? אתה עם המוח שלך, מה אתה עוזב את הטכניון יום ורבע? עם השכל שלך יכולת לעבוד עוד יום, לפתח עוד, לגלות עוד איזה חלבון, עוד איזה חומר ולהגיע לעוד הישגים. אבל לי יש עוד תפקיד. אני לא רק מפתח את העולם, אני גם צריך לגלות אותו. אני צריך לפרסם אותו. איך אני מפרסם אותו? שיום אחד בשבוע אני נח. אז אני מבין מצוין.
יהודי חייב לשבות כדי להעיד על מעשה בראשית, להעיד על הבורא. לגוי אסור לשבות, כי גוי כל מציאותו היא לתרום ולקדם ולפתח את העולם, לפתח את הבריאה. אם יום אחד הוא ינוח, זה נגד הטבע שלו, זה נגד הייעוד שלו. בואו נקרא בראשית א' כ"ח, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה. זה המשימה של האנושות בכלל, המשימה של האדם בכלל, לפרוט ולרבות ולפתח את העולם. ואז מגיע פסוק שהוא מדהים, זה הפסוק שצריך לזכור מהשיעור. אומר הנביא ישעיהו בפרק מ"ג פסוק י"ב, אתם עדי נאום השם, אתם עדי נאום השם ואני כל. אומר הנביא ישעיהו, אתם עדי. מה זה אתם עדי? אתם העדים שלי. תקראו מה אומר על זה המדרש ספרי. אם אתם עדיי, הרי אני כל. ואם אין אתם עדיי, אין אני כל. אומר הקדוש ברוך הוא, הקיום שלי תלוי בקיום שלכם. מה זאת אומרת הקיום שלי? המודעות עליי תלויה בכם. אם אתם תפרסמו אותי, אם אתם תדליקו חנוכיות באמצע העיר, וכולם ישאלו מה זה החנוכיה, ואז אנחנו נספר, היה נס, הקדוש ברוך הוא עשה נס. אם אתם תשמרו שבת וישאלו למה אתם שומרים שבת, ואתם תגידו כי הבורא ברא את העולם, אז הרי אני כל. אם אתם מעידים עליי, אז אני קיים. אבל אם אתם לא מפרסמים עליי, אני לא קיים. אז זה, כביכול, אין אני קיים, במודעות של האנשים אני לא קיים. אז זה הייעוד היהודי, הייעוד המיוחד, ללכת ולפרסם ולספר. אני אספר סיפור שכבר סיפרתי כמה פעמים, ואני אספר אותו שוב, כי הוא בדיוק מתאים לעניין. יש בקריית מלאכי יהודי חבדניק עשיר שקוראים לו רב מאיר זיילר. יש לו מפעל בדים בשם פלוקטקס, מפעל בדים מפותח מאוד. סיפור שלם בפני עצמו, למה הוא פתח את המפעל? חמיב, שהיה איש עשיר בפני עצמו, משפחת דייץ' בניו יורק, אחרי מלחמת יום כיפור, המצב פה היה על הפנים. ייאוש, דכדוך, תחושה שאף פעם לא ננצח, עם לבדד ישכון. והוא, היהודי העשיר הזה, יושב בניו יורק וחושב לעצמו, אני נהנה מהחיים. אני נוסע למזרח, קונה, מוכר, ויהודים בארץ נאנקים, יהודים בארץ שופכים דם. אז הוא נכנס לרבי מלובביץ' ושאל, רבי, איך אני יכול לעזור לעם היושב בציון? איך אני יכול לעזור לעם בארץ? הרבי אמר לו, יהודים צריכים פרנסה. צריכים לפתוח בארץ מפעלים שיהיה ליהודי כסף. אם יהיה לאנשים כסף, אז הם גם יהיו יותר רגועים פה בארץ. הוא כבר היה מבוגר, זה לא היה בשבילו לעשות את העבודה, אז הוא שלח את החתן שלו. החתן הצעיר שלו, מאיר זיילר, עלה לארץ עם בת, עם תינוקת, והקים פה מפעל אדיר בקריית מלאכי, נותן פרנסה למאות אנשים. המפעל התחיל להתפתח, הזיילר התחיל לנסוע לאירופה, לבירות האופנה שם, לבירות הבדים, למילאנו, לציריך, לפריז, להתחיל למכור את הסחורה שלו. הוא היה נוסע בתערוכות, משתתף בתערוכות ומוכר ומרוויח המון ומביא הרבה הזמנות. אבל הייתה לו בעיה. תערוכות האופנה או תערוכות הבדים האלה, נערכות בדרך כלל בסוף השבוע, מיום רביעי עד יום ראשון. באמצע יש שבת. מה הוא עושה עם השבת? עכשיו באופן אישי, הוא בשמחה רבה רוצה לשמור שבת, אבל הוא פחד שזה יתפס כלא רציני. אולם ענק של מאות דוכנים, מאות בוטקס כאלו, הוא היחיד סגור. איך התייחסו אליו? כאדם לא רציני, באת לתערוכה, שילמת כסף, שכרת מקום ואתה לא בא, מה, אולי אתה שותה במלון? מי יזמין לך סחורה? אתה אדם לא רציני. אבל בכל זאת הוא עמד בניסיון וסגר את הדוכן, ומה שהוא היה עושה, יום שישי ב-14:30 בצהריים, הוא היה תולה שלט, המקום סגור עד מחר בשעה 8 בערב, לרגל יום המנוחה היהודי. טוב, כך הוא נהג כמה חודשים. הוא היה בניו יורק, הוא סיפר את זה למזכיר של הרבי מלובביץ', שהוא בערב שבת, כמה שעות לפני שבת, תולה שלט, המקום נסגר לרגל יום המנוחה היהודי. אחרי כמה שעות המזכיר קורא לו. כמה שעות או יום, אני לא זוכר, בכל אופן די מהר המזכיר קורא לו ואומר לו, תראה, זה לא טוב, הרבי אמר שלא טוב מה שאתה עושה. את השלט על השבת, אתה לא צריך לתלות בשישי בצהריים, אתה צריך לתלות ברביעי בבוקר כשאתה פותח את הדוכן. ותראו מה הוא הסביר לי, לא מה שכולנו חושבים. הוא אומר, הרבי דאג לקליינטורה שלי. כשבא אדם לדוכן שלי בשישי בצהריים ורואה שהמקום סגור, מה הוא יעשה? מאוחר מדי, המקום סגור, הוא לא יבוא מחר בלילה עוד פעם, הוא כבר יקנה מהשכן. אבל אם הוא ידע מיום רביעי שאני סוגר בשישי בצהריים, אז אליי הוא יבוא הראשון. כי הוא ידע שאצלי שעות הפתיחה הן פחותות, אז הוא יבוא אליי, הוא אומר, הרי בדאג לקליינטורה שלי. זה נכון. הרי בדאג לקליינטורה שלו, אבל גם לקליינטורה של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה נמצא בפריז, אתה נמצא בציריך, למה אתה פה? הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך גם פרנסה בתל אביב. למה הוא שלח אותך לציריך ולז'נבה ולמילאנו ולכל מקום אחר? אתם עדי נאום השם. יהודי בעצם מהותו הוא עד על הקדוש ברוך הוא. בכל מקום שהוא הולך יש השליחות להגיד, יש אלוקות מעל הטבע, יש אלוקות רוחנית יותר, יש גורם שמנהל ומסדר את הכל,
זאת העדות, זה התפקיד, זה הייעוד היהודי, ולכן לנו, אנחנו חייבים לשבות כדי להעיד עליו, גוי, מה פתאום לשבות? אתה מבטל את הייעוד שלך, שב, תמציא עוד משהו, תתכנן עוד משהו, תקרא עוד ספר, תהיה חכם יותר. מה פתאום סתם לשבות לבזבז את הזמן?
אוקיי, לפי זה אני רק רוצה לומר שתי נקודות נורא נורא יפות שכולנו מכירים אותם היטב, בדקות שנשארו לנו. שני דברים שמובנים. אחרי שאנחנו אומרים שהייעוד היהודי הוא לפרסם אותו. הדבר הראשון, והכואב מאוד, יהודים סובלים יותר. כולם יודעים את זה. העם שהכי סבל בהיסטוריה זה העם היהודי, אנחנו סבלנו יותר מכל עם אחר. אומר הכוזרי רעיון כביר והוא הופך את התמונה. הוא אומר, תשים לב, אנחנו סבלנו יותר מכולם, אבל אנחנו היחידים ששרדנו. כולם לא סובלים, אבל מתפוגגים. אנחנו סובלים ונשארים. הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. הסבל נועד כל הזמן להשאיר אותנו באיזון. לנו הקדוש ברוך הוא לא נותן לחטוא, לא נותן ליפול. הרומאים שהם... בסדר? הרומאים, כשהם מתחילים, כשהם הפכו להיות מושחתים, הפכו להיות מנוולים, הפכו להיות מסוכנים, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם איסורים. הוא אומר להם, בבקשה, תהיו יותר מושחתים, יותר מושחתים, תתחילו מלחמה אחת, יבואו אומה אחרת, יבואו היוונים ויעיפו אתכם מההיסטוריה. יבואו הטורקים ויעיפו אתכם, מה אכפת לי? תתפוגגו מההיסטוריה. לעם ישראל הוא לא נותן את זה. לעם ישראל הוא שולח איסורים כדי להחזיר אותנו לעניינים. הוא לא נותן לנו להידרדר. הוא שולח לנו את הכאב, את הסבל, כדי לגרום לנו לחזור בתשובה ולחזור לעניינים. למה הדבר דומה? כשיש לאדם כאב בגוף, הכאב זה סימן מצוין. זה איתות שהוא צריך לעשות עם עצמו משהו. הכאב לא מעיד שהמוח שונא אותו. להפך, הכאב מעיד שהמוח רוצה לחיות, ולכן הוא שולח איתותים, תטפל בעצמך, תעשה עם עצמך משהו. במילא, אומר הכוזרי, אנחנו סובלים יותר מכולם דווקא בגלל שאנחנו יקרים לפני הקדוש ברוך הוא. הסבל זה הדרך שלו לומר, חבר'ה, תעצרו. אתם לא הרומאים, אתם לא היוונים, יש לכם שליחות, יש לכם תפקיד, אני רוצה שתעצרו ותחזרו למוטב. כוזרי ב' ממדלת, זה הקטע הרביעי במובן מספר 4, איננו מניח חבונותינו להתעכב עלינו ויהיו גורמים לאבדנו לגמרי. לעמים אחרים הוא אומר, אני לא מייסר אתכם. תחטאו, טיפלו, תעשו שטויות, תרגו את עצמכם, מה אכפת לי? כאשר עשה לאמורי שאמר כי לא שלם אבון האמורי עד הנה, והניחות שיתחזק חולי אבונותיו, והימית אותו. הנה האמורי, נתן לו הקדוש ברוך הוא לרדת והידרדר, והימית אותו. לעם ישראל הוא לא נותן למות. להפוך הוא שולח לנו את האיסורים, שולח לנו את הכאב, למה? כדי שנתעורר, נחזור, נתחזק ונשרוד. והדבר השני והמאוד מאוד יפה, שזאת שאלה שחושבים עליה לפעמים בחיים, כשאם קצת לומדים גיאוגרפיה, ארץ ישראל זה הארץ של הקדוש ברוך הוא, נכון? אנחנו מאמינים שזה ארץ הקודש, הארץ שלו. בכל זאת, בארץ ישראל יש דבר מאוד מוזר שאין אותה...
זה לא מאמין, זה עדות.
כן, עיניה שכתוב בתורה, עיניה שמלוקח בה, נכון? אבל מצד שני יש בעיה עם ארץ ישראל. זה המקום היחיד שכל שנה מחדש מתח אם יהיה גשם או אין גשם. למדינות מסביב אין את הבעיות האלה. למצרים יש תנילוס, טוב, היום כבר יש להם בעיות בגלל אתיופיה, בגלל המריבות. אבל במשך אלפי שנים היה להם מספיק מים בלי בעיות, עד שהתחילו הבעיות עם הסחרים שם. בעיקרון למצרים במשך אלפי שנים, כשאנחנו נכנסנו לארץ, להם לא הייתה שום בעיה. הנילוס היה עולה, תקופות בשנה של גאות ושפל, משקה את האדמה. לבנון, ארץ גבוהה, אין בעיות של גשם. סוריה, יש להם את מי החידקל, מים מתוקים, הרבה מים, יש להם מה לשתות. ארץ ישראל, ארץ הקודש, כל שנה מחדש מתח. יהיה גשם, לא יהיה גשם. צריך לעמוד להתפלל, משיב הרוח ומוריד הגשם, אתן תעלו מותר לברכה. למה? אם הוא אוהב אותנו, שייתן לנו. למה צריך מתח כל כך הרבה? ומה התשובה? התורה אומרת את זה באותו מקום בפרשת עקב. עיני השם אלוקיך הבא. אנחנו לא מקבלים שפע בחינם. מאיתנו הוא מבקש תהיו ראויים לקבל שפע. למה? כי הוא רוצה שנעשה את העבודה. אם יש לך ילד שמסוגל, יש לך ילד שיכול להצליח בלימודים, יכול להביא הישגים, אתה לא נותן לו כסף בחינם, אתה מצפה ממנו. ילד שאתה לא מצפה ממנו לכלום, קח את האוטו, קח מה שאתה רוצה, תשמור על החיים שלך, יותר מזה אני לא מבקש ממך. ילד שאתה רוצה שהוא יצליח, שאתה מצפה שהוא יכול להצליח, אתה תובע ממנו הרבה יותר, אתה דורש ממנו הרבה יותר. דווקא עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, דווקא לנו הוא אומר, השפע הוא מותנה. השפע מותנה בכך שנהיה ראויים לקבל את השפע, וכל שנה מחדש צריכים להרים את העיניים ולהתפלל. איך הרבי מביא את הגמרא? שבארץ צריכים להרים את העיניים בשביל לקבל גשם. בחוץ לארץ לא צריכים להרים את העיניים, הוא לא מבקש מהם את הקשר. אנחנו שאנחנו המשמר הנשיאותי, אנחנו הנציגים שלו, אז מאיתנו הוא דורש שכל הזמן יהיה איתו בקשר, כל הזמן יהיה ראויים, כל הזמן יהיה בעניינים כדי לקבל את השפע. אם כן, אז המסר הוא ברור. לעם ישראל יש ייחודיות, לפרסם אותו, לשבח אותו, להעיד על הקיום שלו, זה תובע מאיתנו,
אבל מצד שני, יבוא אדם ויגיד, אז בשביל מה צריכים את זה? בשביל מה לי להיות יהודי? תן לי להיות גוי, תן לי להיות ערבי, תן לי להיות כל דבר, בלי חובות ובלי בלי לדרוש ממני שום דבר. אבל מצד שני, זה גם מה שמחזיק אותנו. אנחנו, איך אמר בלעם, עם לבדד מצד אחד לבד, אבל מצד שני היחיד. היחיד ששורד שנה אחרי שנה, 3,300 שנה, אנחנו עדיין פה. למה? עבדים של מלך, אנחנו כמו המלך. הנצחיות שלנו מעידה על הנצחיות שלו. כל אחד שרואה את היהודי, רואה את הנצחיות שלו, רואה את השנים שבהם הוא חי, את אורך החיים שלו, אומר, תשמע, אתה חייב להגיד שיש איזה בורא, יש איזה אלוקות, יש משהו שהוא מעל הטבע. הנצחיות שלנו מעידה על הנצחיות שלו. הגמרא אומרת שזאת גם הסיבה ששונאים אותנו. הגמרא אומרת, מהי הר סיני? למה הוא נקרא סיני? שירדה שנאה לאומות העולם עליו. בעצם מרגע שקיבלנו את התורה והפכנו להיות עם נבחר, זה עומק הסיבה לשנאה. כשגוי מסתכל על יהודי, הוא רואה בו משהו שהוא מעל הטבע. הוא רואה בו משהו חמקמק, משהו שהוא לא מוסבר. עצם זה שאנחנו קיימים. איך זה ש-3,300 שנה אתם קיימים? כמו עוף החול. לא הייתה אומה שניסו כל כך הרבה להרוג אותה, ואנחנו עוד קיימים. עצם הקיום שלנו אומר שיש בנו משהו שהוא מעבר לטבע, וזה גורם לגוי דווקא לכעוס ודווקא לסנוע ודווקא לרצות חס וחלילה לפגוע בנו. אני רק אסיים עם מכפת לך ברשותך כי נהיה קצת מאוחר. אז מה כל זה אומר בתכלס? והרבי דיבר על העניין הזה כל כך הרבה, ואנחנו נמצאים עוד יומיים אחרי ג' בתמוז ולפני י' בתמוז, זה היה הדגל של הרבי. הרבי אמר, מה שיהפוך אותנו לפופולריים זה לא להחביא את הייחודיות שלנו, זה לפרסם את הייחודיות שלנו. גוי מכבד יהודי שמכבד את עצמו. ומזלזל ביהודי שמזלזל בעצמו. יהודי חושב, אם אני אהיה כמו הגויים, הם יכבדו אותנו. להפך, הם רוצים שתשווק את הייחודיות שלך. הם רוצים שתיתן לעולם את הבשורה הייחודית שהם לא יכולים לתת אותה. גוי מכבד יהודי שמכבד את עצמו. והרבי דיבר על זה כל כך הרבה, שפעם זה היה מסוכן, אבל היום צריך להפיץ את 7 מצוות בני נוח. אם אתה נתקל בגוי, תספר לו שהוא צריך להאמין באלוקים, שיש לו 7 מצוות ייחודיות משלו. אם אתה יכול להדליק חנוכיה בחוץ, שכולם יראו את הניסים, תזכיר את קיומו של הבורא. יהודי שמכבד את עצמו, זה דווקא מה שמכבד אותו בעיני הגויים. ואני אסיים בסיפורון חמוד מאוד שהתפרסם לפני כמה שבועות. לפני כמה שבועות נפטר בארצות הברית יהודי עשיר מאוד, מיליארדר, בשם דוד צ'ייס. דוד צ'ייס היה מקורב מאוד לרבי מלובביץ', תורם גדול לחב"ד בניו ג'רזי. כשהרבי מלובביץ' עשה יום הולדת 79, מלאו לו 79 שנים, הוא כתב מכתב לדוד צ'ייס, ואמר לו, תשמע אדון צ'ייס, לא מקובל לבקש מתנות ליום הולדת, אבל אני רוצה לבקש ממך מתנה ליום הולדת שלי. המתנה היא שתתחיל להניח תפילין. מתנה, תיתן לי מתנה, תתחיל להניח תפילין. צ'ייס כמובן, מתנה ליום הולדת, בוודאי שהוא הסכים, והוא קנה 3 זוגות תפילין, אחד לבית, אחד למטוס, אחד ליחטה, שבכל מקום שהוא הולך יהיה לו תפילין. 89 הייתה הנפילה של פולין, והוא היה מיודד עם לך ולנסה ועוד לפני זה, ועשה שם עסקים גדולים מאוד בפולין, היה מאלה שהקימו את פולין. את פולין החדשה עשה שם עסקים גדולים. פעם הוא נוסע עם משלחת של אנשי עסקים, רובם גויים, מארצות הברית לפולין במטוס הפרטי שלו. ב-5 בבוקר, בערך כשהשמש זורחת, אני יודע לפי איזה שעון, אבל באזור שבה הם היו, כשהשמש אמורה לזרוח, הוא מוציא את התפילין ונעמד ומתפלל במטוס הפרטי. הם כל החבורה מסתכלת עליו, הם כולם באו בגללו, והוא האיש העשיר מכולם באמצע הטיסה נעמד ומניח תפילין, הסתכלו עליו כמו משוגע. אחרי 4 שנים, מתקשר אליו אחד האנשים שם, ואומר לו אדון צ'ייס, אדם גוי, אומר לו אדון צ'ייס, אתה שינית את החיים שלי. אין לך מושג כמה משמעות הענקת לחיים שלי. צ'ייס אומר, אני? טעית, אני מעולם לא נתתי שום נאום של חיזוק ושום נאום רוחני בחיי. אומר לו, נעמת, עשית. לפני 4 שנים נסעתי איתך במטוס, ועצרת באמצע הדרך ולבשת תפילין על הראש. התחלתי לחשוב על עצמי, אתה העשיר הגדול, עוצר הכל ולובש תפילין. לי יש איזה משמעות בחיים, יש לי איזה מטרה בחיים, יש לי איזה ערך מקודש שבשבילו אני חי בבוקר, שינית לי את החיים מהקצה אל הקצה. זה בכמה מילים כל הייעוד היהודי. באנו לעולם בשביל לפרסם אותו, וככל שנעשה את זה טוב יותר, כך יכבדו אותנו יותר, וכך הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו יותר, וזה מה שימשיך וייתן לנו בעזרת השם את השרידות, ועד סוף פרשת בלק. שנזכה לגאולה שלמה, כמו שבלעם אומר בסוף, דרך כוכב מיעקב וקם נשיא מישראל, שבט מישראל, רק בשורות טובות. בבקשה.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.